אנחנו למדנו בקטע הקודם שאותיות זה סוסים, וכשיהודי עובד את עבודת השם מלמטה למעלה, זה נקרא סוסים נקבות, וכשהקדוש ברוך הוא מאיר לו מלמעלה, זה נקרא סוסים זכרים, וזה הסדר. ודיברנו שבלימוד התורה יש ככה, שיהודי קורא בשונה, אז הוא אומר את אותיות התורה מלמטה, והקדוש ברוך הוא קורא בשונה כנגדו. דהיינו, הקדוש ברוך הוא מכניס לו בכל האותיות שהוא לומד, את עצמו ממש, את השמיים, את הארץ, אני מלא, אבל איך אני מלא? על ידי מלא כל הארץ כבודו, אין כבוד אל התורה, זה מה שלמדנו אתמול. ממשיך, אדמו"ר הזקן ואומר, והנה כל זהו על פי התורה. כל הדוגמאות שהבאנו עד עכשיו על סוסים נקבות, שהם מביאים את הסוסים זכרים. דהיינו, ההתערות הדלת תאטה, שזה מביא את ההתערות הדלת אילה, זה היה בלימוד התורה. וכמו כן, הוא על פי עבודת השם. עכשיו אנחנו נראה איך הדבר הזה מתרחש בעבודת השם, בעבודת התפילה, שגם בעבודת התפילה יש אותו הדבר. יש את ההתבוננות של האדם בכוחות עצמו, שרוצה לצאת מהמצב שבו הוא נמצא ולהתרומם, זה נקרא סוסים נקבות. כשיהודי עובד את השם בצורה הזו, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעת הדשמיים מלמעלה, וזה נקרא סוסים זכרים. אז הוא יסביר איך זה בעבודת השם. כי הנה, בכל נפש ישראל צריך להיות בכל יום בחינת יציאת מצרים וקריאת ים סוף. המושגים הללו זה לא סיפור שהיה לפני כמה אלפי שנה, אלא כל יום בעבודת השם ברוחניות צריך להיות יציאת מצרים וגם קריאת ים סוף. קודם כל מביא הוכחה, איפה אנחנו רואים שיציאת מצרים וקריאת ים סוף זה דבר שצריך להיות בכל יום? אז הוא מביא קודם כל על יציאת מצרים, כמו שכתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. זאת אומרת, אדם כל יום צריך לזכור את יציאת מצרים, למה צריך לזכור את זה? לא כזיכרון של מאורע שהיה בעבר, אלא כי בכל יום הוא צריך שיהיה אצלו בנפש את היציאת מצרים. כמאמר חז"ל, כמו שחז"ל אומרים, בכל יום יהיה בעיניך כאילו היום יצאת מארץ מצרים. אז זה החוויה הרוחנית של יציאת מצרים צריכה לחזור על עצמו. וגם בקריאת שמע אומרים בכל יום, אני אבי אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. זה הביטויים שמוצאים שיציאת מצרים זה דבר אקטואלי כל הזמן. וגם, עכשיו נביא הוכחה לים סוף, שקריאת ים סוף גם צריך להיות כל יום. באמת ויציב, כשאנחנו אומרים כל יום אחרי קריאת שמע, אמת ויציב ונכון וכולי, נאמר וים סוף להם בקטע. אז למה מספרים כל יום על ים סוף להם בקטע? שוב, לא כסיפור שהיה בעבר, אלא זה חלק מהתפילה של היום. כי יהודי צריך לדעת שהיום בעבודת השם שלו צריך להיות גם יציאת מצרים וגם קריאת ים סוף. שצריך להיות בכל יום שני בחינות ענת. אז כמובן צריך להסביר מה זה נקרא בנפש האדם, מה זה מצרים, מה זה יציאת מצרים. אתה אחר כך נראה מה זה ים סוף, מה זה קריאת ים סוף. אז נתחיל עם מצרים ויציאת מצרים. כי כל העולמות נקראים מצרים. כל העולמות, סדר ההשתלשלות של העולמות זה מצרים. כל העולמות זה מצרים. למה? כי המילה מצרים זה מלשון מיצר. מצרים זה גבול. אז כל העולמות הקדוש ברוך הוא ברא עם גבול. יש גבול של מקום, יש גבול של זמן. כל דבר מוגבל זה מצרים. שהם מבחינת מיצרים וגבולים. כי כל העולם בלה במיצרים וגבולים. כמו, מביא דוגמה שרואים שהכל מוגבל במקום. כתוב, מן הארץ לרקיע, מהלך תק שנה. יש מהלך של תק שנה, 500 שנה, מרחק מארץ לרקיע. אז למרות שמדובר כאן כמובן לא במרחק פיזי, אלא שהם דרגות, אבל עצם הדבר שמתחמים את זה באיזשהו מספר, זה אומר שיש כאן גבול מסוים. וכן אותו דבר בזמן. שיט אלפי שנין אבי אלמה. העולם קיים 6,000 שנה. אז שוב רואים שהמקום והזמן זה מהמרכיבים שמגבילים את הבריאה. זה מצרים. אז כל מי שחי בעולם, וזה לא משנה אם הוא צדיק, או בינוני, או חלילה הפוך, הוא חי בעולם, הוא במצרים. בעולם במצרים. אבל זה לא מחויב המציאות שאתה תהיה בגלות מצרים. אדם יכול להיות במצרים, יכול להיות בעולם, והוא בכלל בגלות. מה זה גלות מצרים? ובגלות מצרים נקרא ההתקשרות בזה העולם הגשמי והמוגבל. אדם שמקשר את עצמו לעולם, הופך שהעולם אצלו דבר שתופס מקום, הוא מתחשב בו, והדבר הזה הוא אצלו מנהל את החיים שלו, אדם שהעולם קובע אצלו את סדר היום, זה נקרא שהוא לא סתם במצרים, הוא בגלות מצרים. הוא מלך מצרים, מי הוא המלך במצרים הזה? מלך מצרים נקרא השכל של אבלי העולם. שאדם עוד מסביר בהיגיון, למה הוא צריך לעשות את השטות הזו, ולמה השטות הזו, כל אבלי העולם אצלו באים בהיגיון, והוא מסביר אותם, זה נקרא שאצלו יש מלך מצרים. אז כל זמן שמלך מצרים חי, כל זמן שהשכל שלו מסביר לו כמה זה חשוב לעשות את אבלי העולם, הוא יכול ככה להישאר במצרים 210 שנה.
זה פרו.
זה פרו, כן? מה יגרום שסוף סוף הוא יבין, שרגע, הגזמתי, צריך כבר לצאת ממצרים, אז מאוד, כשנעשה התקשרות לזה, העולם כל כך בחוזק, עד שהוא בלי שכל כלל, בלי טעם בדעת, אדם מתחיל לעשות שטויות של העולם, כבר בלי היגיון, ועושה דברים שממש בלי היגיון, הוא מונח בענייני העולם, הוא כבר מרגיש שזה השתלט עליו לגמרי, אם זה כבר ממש בלי היגיון, זה נקרא אז, וימות מלך מצרים. מלך מצרים מת. כל הזמן שזה היה עם טעם ודעת, אז לפחות היה לך מלך מצרים. היית בגלות, היה לך מלך. אך כשאתה התחברת לענייני העולם, באופן כזה שכבר, מה שנקרא, השתגעת לענייני העולם, זה מלך מצרים מת אצלך. ואז מה אומרת התורה? מה קרה כשמלך מצרים מת? ועזי ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. כשהגיעו לשפל הזה, שמלך מצרים מת, אז עם ישראל התעורר ואמר, ריבונו של עולם, זהו מוגזם, אני רוצה לצאת מזה. היהודי מתחיל לזעוק, מתחיל לחפש דרך איך הוא יוצא מהמיצר הזה. שנעשה צעק ליבם, הלב שלו מתחיל לצעוק. איפה השלב בתפילה שהלב שלו אמור לצעוק, צעקת הלב? בקריאת שמע, בבחינת בכל מאודיך. שיהודי אומר, ואהבת בכל מאודיך, מה זה בכל מאודיך? שהוא בלי גבול. בכל מודרך הזה בלי גבול. היהודי מתעורר בצעקה פנימית שהוא מה הוא רוצה, דהיינו לצאת מן החושך וגבול הנקרא מצרים. מה אני רוצה לצאת מזה? אני רוצה להגיע לבכל מודרך. בכל מודרך הזה בלי גבול. אמרנו מה זה מצרים? גבול. הוא כל כך היה מונח בגבול הזה, עד שהוא כבר מת מלך מצרים בלי ראש. הוא אומר זה, אני רוצה ללכת לקיצוניות השנייה, אני רוצה ללכת להתרומם, להגיע לבלי גבול, להתרומם לאלוקות לגמרי. לצאת מן החושך וגבול הנקרא מצרים. רק להיות צעק ליבם למהותו ועצמותו ממש. הוא פשוט צועק, הוא רוצה להיות מחובר לאלוקות, והוא בחינת יציאת מצרים. אז זה היעד, להגיע ליציאת מצרים. אבל איך יוצאים ממצרים? זה לא בבום אחד, היית בתוך שקוע באבני העולם, פתאום אתה קופץ ליציאת מצרים, יש לי תהליך. מה התהליך? איך יבוא לבחינת בכל מאודיך הנעל? איך היהודי יגיע להצלחה שהוא באמת יצליח לצאת ממצרים ולהגיע בכל מאודיך? הנה זהו על ידי התבוננות בפסוקי דזמרה. לכן לא מתחילים את תפילת הבוקר ישר עם ואהבת של שמע ישראל. יש הקדמות לפני זה. נחת תפילין, התחלת הודו, יש ברוך שאמר, יש את הפרקי פסוקי דזמרה, יש השתבח, יש ברכות קריאת שמע, עד שאתה מגיע לקריאת שמע. אם אתה מתבונן וחושב על כל מה שכתוב בכל הקטעים האלה, זה מוביל אותך לקריאת שמע. עכשיו אני אביא דוגמה אחת, מציטוט אחד, שכתוב באחד הקטעים האלה רק 4-5 מילים להבין מה זה מכיל. איפה צריך להתבונן? מי ברוך שאמר, משם זה מתחיל וכולי, כל פסוקי דזמרה וכולי, והעיקר הוא בברכות קריאת שמע בשתיים שלפניה. עיקר ההתבוננות זה בשתי הברכות שלפני קריאת שמע, שזה יוצר אור ואהבת עולם, בשתי הברכות הללו שם אדם צריך לחשוב על מה הוא אומר, אם הוא יחשוב טוב על מה הוא אומר ויבין את המשמעות של המילים, זה יעורר לו אותה ואהבת בקריאת שמע. והיינו, ניקח דוגמה אחת, במה הוא צריך להתבונן, על מה הוא צריך לחשוב. אחד המשפטים שכתוב שם, בורא קדושים, השתבח שמך לעד. תחשוב על המילים האלה. פירוש המילים. הקדוש ברוך הוא בורא קדושים. מי הם הקדושים? כל המלאכים, כל השרפים, כל הם נקראים קדושים. הקדושים הללו, אני אגיד בעל פה, ואז נקרא בפנים. הקדושים הללו, ממה הם חיים? מאיפה מקבלים אנרגיה אלוקית? מהדרגה שנקראת שמך. שם זה משהו חיצוני, כמו אצל בן אדם. השם שלו זה משהו חיצוני, הוא לא צריך להשתמש עם עצמו עם השם. השם הוא בשביל מישהו אחר שידע איך לקרוא לי. אז השם זה משל על משהו שהוא מחוץ אליי. אומרים איזה כוח, איזה אנרגיה הקדוש ברוך הוא משקיע כדי להחיות את כל הקדושים האלה? את עצמו? לא, הם גבוה מאוד, הם לא יכולים להכיל את עצמו. מה הוא מכניס להם? רק את שמו, רק את השם שלו. ומכיוון שהקדושים האלה הם בלי גבול, אז כמה אנרגיה יש בשמו של הקדוש ברוך הוא? לעד, גם בלי גבול. אז אומרים, משתבח שמך, בורא קדושים. אתה בורא את הקדושים, ובזה שאני רואה כל כך הרבה קדושים, אני משבח את מי? את שמך, את השם שלך, לעד. אז היהודי מגיע להתבוננות ואומר ככה, כל אותם קדושים שהם בלי גבול, ממה הם מקבלים חיות? משמחה, מהחיצוניות של הבורא. ואני יהודי יכול להתרומם ולקבל חיות מהבורא בעצמו. אני יכול להתחבר לבורא בעצמו. אז אני, במקום להתעקע בעניינים של העולם, שהעולם מקבל חיות מצומצמת, אני כיהודי יכול להתחבר הרבה יותר גבוה. אם יהודי חושב על המילים האלה ומבין מה המשמעות שלהם, קל לו יותר להגיע בשמונה, בקריאת שמה, לבאהבת, לבכל מודך, לבלי גבול. נראה את הלשון בפנים. והיינו בורא קדושים, משתבח שמך לעד. זה מסביר. הנה לעד, מה פירוש המילה לעד? הוא בלי גבול. כי הנה הארץ הגשמית, היא מבחינת גבול ממש. הגשמיות של העולם זה גבול. אבל ברוחניות, הנבראים שנמצאים ברוחניות, והיינו למשל, מלאכים ונשמות, אז כמה מלאכים יש? כמה נשמות יש? הם בלי גבול ממש? כמו שכתוב הפסוק שמתאר את כמות המלאכים, מה כתוב? היש מספר לגדודיו? אפשר בכלל לספור אותם? למה אי אפשר לספור אותם? שהם בלי גבול. אז כל הקדושים הללו הם בלי גבול. ועל ידי זה, כשאתה מבין שהם בלי גבול, אז את מי אתה משבח? השתבח שמך להד. מה זה השתבח שמך? שחיותם, אתה מבין שכל האנרגיה של כל אותם בלתי מוגבלים, מאיפה מקבלים אנרגיה? אינו אלא מבחינת שמו לבד, הם מקבלים רק משמך, מהשם. שאינו כמו כוח הפועל בנפעל, זה לא כמו שיש נשמה שמחיה גוף, אז היא כוח שנכנסת בתוך הגוף, נתפסת בגוף, מוגבלת בגוף, והגוף משפיע עליה, כאב בגוף, מוציא את כל הריכוז של הכוחות הנשמה שנמצאים בגוף. הקדוש ברוך הוא והעולם לא כך. הוא לא מתפעל מהבריאה, הבריאה לא משנה אותו. למה הבריאה לא משנה אותו? כי כל האנרגיה שמכניס בבריאה, את מה הוא מכניס? לא כמו כוח הפועל בנפעל, אלא איזה כוח הוא מכניס? רק שמחה, רק משהו חיצוני. שאינו כמו כוח הפועל בנפעל שמתלבש ממש בנפעל בבחינת שינוי. כוח הפועל בנפעל משתנה מהנפעל, אבל לפניו אין שינוי כלל, הרי הבורא לא משתנה מהעולם, כמו שכתוב אני הוויה, לא שניתי. המרומם לבדו מאז, הקדוש ברוך הוא הרי מרומם מהבריאה, באופן כזה שהבריאה לא משנה אותו, הוא לא תרוד מהבריאה, הוא לא נהיה עייף מהבריאה, הוא לא עסוק בגלל הבריאה, שכמו שקודם בריאת העולם היה הוא מרומם לבדו, כמו שלפני שהיה עולם הוא היה מאוד מרומם, כן אתה הוא בלי שינוי כלל. גם עכשיו אחרי שיש עולם כזה גדול עם כל כך הרבה נבראים, מבחינת הבורא אין שום שינוי. למה? כי הוא המתנשא מאימות עולם, הוא מרומם מכל אותם עניינים שיש בעולם. אז ממה נבראים חיים? הוא עזב אותם, אם הוא היה עוזב אותם הם לא היו קיימים. אז ממה נבראים מקבלים חיות? מאיזה דרגה? השם. רק חיות כל העולמות אינו אלא מבחינת שמו נקרא עליהם, שהוא מלך עליהם. כמאמר אלוקים חיים הוא מלך עולם, דרגת מלך ודרגת תחתונה, היא מחיה את העולם. היינו שמחיה כל העולמות רק בבחינה שהוא מלך עליהם שמו לבד. ואף על פי כן, למרות שזה רק שמו, אז כמה אנרגיה יש פה בעולם? בלי גבול. ששמו הוא גם כן בלי גבול. השם של הבורא, הכוח שנקרא השם הוא בלי גבול. לכן הוא יכול לחיות קדושים בלי גבול. וזה הפירוש בורא קדושים. כיוון שאני יודע שאתה בראת את הקדושים, אתה מחיה אותם. אז השתבח, את מי אני משבח? את שמך? ומה גודלו של שמך? לעד, בלי גבול. אבל מהותו ועצמותו, אבל אם אני הייתי מדבר על מהותו ועצמותו של הבורא, זה כל הגדלות שלו, שהוא בורא עולמות? זה שהוא בורא עולמות זה בשבילו החלק החיצוני. השם. מה הוא בעצמו? רם ומתנשא. על הכל. ופה באה המסקנה שאדם מתבונן בכל זה ואומר, אז אם כך, אם אני יכול להתחבר אליו בעצמו, יהודי שמקיים תורה ומצוות, מתחבר לבורא בעצמו, לא לשם שלו, לבורא בעצמו, אז כל המלאכים וכל הנשמות וכל הבלי גבול הזה לא מגיעים לקצה קצהו שמה שיהודי יכול להתחבר. אז ההתבוננות בפער הזה מעורר אצל יהודי את ואהבת, וזה נקרא כל זה, איזה סוסים זה נקרא שיהודי מעורר לבד?
נקבות.
איזה אותיות? אותיות נקבות. למה נקבות? כי זה מה שאדם מעורר מלמטה. אחרי שיהודי מעורר מלמטה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה כל כך רוצה, אז אני אתן לך מלמעלה, וזה נראה בעזרת השם בקטע הבא, שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודי.